טוב, שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם יתברך ננסה לסכם ולראות את ההשלכות המעשיות של סוגיית אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. אנחנו ראינו בשיעור הקודם את עיקרי הדברים, וכשאנחנו באים לדון עכשיו לגבי בדיקות רופא, בדיקות רופאה, נגיד בדיקות רופאה, כי ראינו שבדרך כלל אנחנו מעדיפים שילכו לרופאת נשים. לפעמים קורה שהולכים לרופא. אז כשיש לנו בדיקה של רופאת נשים, היה מקום להגיד שצריך לאסור את האישה גם אם לא יהיה דם, בגלל שאי אפשר לפתיחת הקבר ולא דם. אבל עוד מעט אנחנו ננסה לחלק בין סוגים שונים של בדיקות, ננסה להבין אותם יותר, אבל קודם כל צריך לזכור כרקע לדבר, אני מזכיר קצת דברים שמעשה מסכמים את הדברים שראינו פעם שעבר. דבר אחד, יש כאלה שחושבים שאפשר לפתיחת הקבר ולא דם, וזה הרמב״ם. אז הרמב״ם חושב שאפשר לפתיחת הקבר ולא דם. אז יש לנו קודם כל את שיטת הרמב״ם לכולה כאן, למרות שלא נפסק מותה, אבל בכל אופן שיטתו ועוד ראשונים. אמנם יש כאלה שרצו לצמצם גם את הרמב״ם, הרב פיינשטיין רצה להגיד, לא יכול להיות שזה מחלוקת כל כך כותבית, אולי גם הרמב״ם מצריך לפחות בדיקה, ואם עשתה בדיקה ולא מצאה כלום, אז זה יהיה בסדר, אבל פשטות הדברים. שלדעת הרמב״ם אפשר לפתיחת הקבר ולא דם. דבר שני, שגם אם נגיד שאי אפשר לפתיחת הקבר ולא דם, ראינו שיש מקום לדון האם זה קביעה ודאית או זה מדין ספק. וראינו שיש הרבה שיטות שמהם נראה שזה מדין ספק. ואם זה מדין ספק, אז אם יש לנו עוד ספקות, ולא בטוחים, בדיקה כזאת, בדיקה אחרת, עוד כל מיני דברים שנראה, אז יש לנו אולי עוד דבר שמצטרף לספק ספיקה. דבר שלישי, אמנם דעת הנודע ביהודה, שפתיחת הקבר זה גם מבחוץ פנימה, ולכן אם רופא הכניס מכשיר או משהו כזה, לכאורה יהיה כאן דין של פתיחת הקבר. אבל יש רבים שחלקו על הנודע ביהודה, ראינו את תפארת למשה, ראינו שיש רבים שחלקו על הנודע ביהודה, ולדעתם כל דין פתיחת הקבר ולא דם זה רק מבפנים החוצה ולא מבחוץ פנימה. משות יגרות משה, בתשובה ש... ותי כמה תשובות, בתשובה שם בסימן קוף, אז הוא כותב שבאמת הסיבות של א' עד ג' שהבאנו עכשיו, הם בעיקרון ספק ספיקה, והיה מקום להתיר, אבל הרב פיינשטיין לא כל כך אוהב את הספק ספיקה הזה, והרב פיינשטיין אומר, הייתם שם? שאנחנו לא עושים ספק ספיקה בדברי אחרונים. בקיצור, לא כל כך אוהב את הספק ספיקה הזה. לעומת זאת, מי שאוהב ספק ספיקה, הלו, הרב עובדיה, הוא אומר, מאיפה הגעת לזה? ברור שעושים גם בדברי אחרונים ספק ספיקה, ומביא ראיות והוכחות, ובתארת הבית מעריך בדברים, וחלק ב' בעמוד סמך א', להגיד שעושים גם ספק ספיקה בדברי אחרונים. הדבר הבא, הרביעי, בסופו של דבר הוא כן חושש לנודע ביהודה, נכון. בסופו של דבר הרב פיינשטיין כן חושש, הוא אומר עקרונית היה אפשר להגיד, אבל הוא לא עושה. בסופו של דבר הוא חושש לנודע ביהודה, והוא לא עושה את הספק ספיקה שהוא יכול היה לעשות. הרב פיינשטיין אומר עקרונית היה אפשר לעשות ספק ספיקה מאלף עד ג', אבל אנחנו לא עושים ולכן אנחנו מחמירים. כלומר, בסופו של דבר הרב פיינשטיין מחמיר. מחמיר יחסית, בינתיים הוא מחמיר. מחמיר שחוששים לנודע ביהודה, ולא עושים כאן איזה ספק ספק כזה. אבל עקרונית, הוא חושב שהיה מקום להקל, רק לא דנים בזה. עכשיו תראו, גם זה קצת חשוב, כי גם זה אומר שרוב השיטות שבסופו של דבר, וסך הכל האחרונים כן החמירו כאן עודה ביהודה. כלומר, באופן כללי החמירו כאן עודה ביהודה. אבל גם הדבר הזה הוא למעשה מדין חומרה. כלומר, זה לא שאנחנו, ברור לנו שזה מה שצריך להיות. אז למעשה הוא מקובל להחמיר באמת, אבל צריך לזכור שזה מדין חומרה, וגם אפשר לראות מי שיראה את הלשונות של הפוסקים, בדרך כלל יראה שזה, שבדרך כלל מדברים בלשון של חומרה, שאנחנו נוהגים להחמיר ומחמירים. הדבר הבא, הרביעי, זה להיכן נכנס המכשיר. וראינו שיש מחלוקת מה קורה כשהוא נכנס לצוואר הרחם ולא לרחם עצמו. כמו שראינו בפעם הקודמת, ראינו קצת, אבל המציאות האנטומית בימינו היא ברורה ופשוטה, שצוואר הרחם זה לא פתיחת הרחם, אלא רק הרחם עצמו, רק סוף הצוואר והפתיחה של הרחם עצמו, רק על זה מדובר, וכך דעת הרב פיינשטיין ועוד הרבה אחרונים. על כל הצד האנטומי הזה, זה מאמר יותר למדני, אבל יש איזה מאמר של הרב אלפרין שהוא מנסה להראות ולהוכיח את כל הרב דוקטור אלפרין, אופן שאת כל הדברים האלה, שבאמת אפשר לראות בדברי ראשונים אולי אפשרויות כאלה ואחרות, אבל ברור מבחינה אנטומית במה זה תומך, וכיוון שיש שיטות מרכזיות בהלכה, אולי המרכזיות בהלכה, ודאי בדברי האחרונים בדרך הזאת, כלומר שצוואר הרחם הוא לא פתיחת המקור, אלא דווקא הרחם עצמו, סוף הצוואר לרחם, אז מסתבר לנקוט כשיטות, שהן רוב השיטות גם, שתואמות את המציאות, ולא כשיטות שלא תואמות את המציאות. אז זאת סיבה נוספת. דבר חמישי, גם אם נדבר על לא משנה מה, לאן שנכנסים, צריך לדון מה נקרא פתיחת הקבר ואיזה רוחב, וראינו שיש מחלוקת איזה רוחב נחשב כפתיחת הקבר, וראינו שהרב איינשטיין ועוד הרב איינשטיין מקל מאוד, אפילו עד 19 מילימטר, אבל יש הרבה בעלי הוראה שמקלים עד 15-13 מילימטר. אז זאת נקודה נוספת. בינתיים רוב הדברים היו בתרשימים פה. דרך כלל בשנה שעברה היה כאן מישהו שתמיד היה לוקח את התרשימים, יוסף, והיה מכניס אותם לשולח, לקבוצה, היה עושה אותם במחשב. אם יש כאן מישהו שזה הולך לו, אז זה יכול לשלוח לנו כל פעם שיש איזה תרשים להעביר. אלה הדברים המרכזיים. יש עוד, אני רק אגיד, עוד דברים שיש מקום להרהר פה בתוספת שלהם, עוד נקודה שישית, בעל שו תשובה מאהבה, תלמידו של הנודע ביהודה, בחלק א' סימן קופת זין, כותב שגם אם הייתה פתיחת הקבר, זה לא אוסר אם אין הרגשה, לא אוסר מהתורה. אם אין הרגשה, רק אם יש הרגשה, ואם אין הרגשה, זה רק ידר הבנן. כך כתב בשוט הרצבי, ביורדיה סימן קוף נון בית, רב פרנק, ולפי זה, הרבה פעמים, יש כאן ספק הרגשה, היא לא יודעת, ויש מכשירים רפואיים, יש כל מיני דברים שלא יודעת, אם הייתה הרגשה או לא הייתה הרגשה, אז אולי זה עוד נקודה להקל, והרב עובדיה בתארת הבית, רצה להגיד על פי זה שבאמת זה הכל יהיה דרבנן, ואז אם היא הולכת לרופא לבדיקה פנימית שהיא גם תשים צבעוני ויש ספקות וכתמים, זה רק יהיה קטן דרבנן גם. אז זה עוד נקודה שיש מקום לדון בה.
למה
זה
לא
חשש
שאתה מורה איתה? כי לא יכולה להרגיש הרי שבאים תורה ברגשה?
תראה, זה אומנם תלוי אולי בהבנת הסוגיות של שבין ובקריתי ופלייתי, אבל גם הדבר הזה, זאת שאלה שיש מקום לבחון. כלומר, אנחנו מצאנו בדוגמאות בגמרא דברים מסוימים. השאלה אם כל דבר הוא בגדר הזה. כלומר, יש דברים שהגמרא אמרה, דיברה על אולי, על תשמיש, על הרגליים. השאלה אם כל דבר, אנחנו כבר אומרים, שהוא מגיע לרמה כזאת של ספק הרגשה, ככל שאתה רואה את זה כיותר רחוק, את כל החשש הזה של הנודע ביהודה, אז ממילא גם החשש, גם המכשירים דקים יותר, כלומר הם יותר דקים משמש או משהו שנכנס, אז אולי יש פחות מקום לחשוש לשיטה שאומרת שבוודאות יש, או שיש ספק דאורייתא של... יש עוד נקודה שביעית, שיש מקום לדון מה קורה כשהיא מסולקת דמים. בהיריון, בהנקה, או במקרה שהיא אישה אחרי לידה, אבל היא כבר נתהרה. ועכשיו יש איזה משהו פנימי שעושים, היא מניקה. והחזון איש הסתפק בדבר הזה, ביורדיה פ"ג אות ב', ויש דיון בדבר הזה, אבל זו עוד נקודה לצירוף שפוסקים צרפו בשבט הלוי ואחרים שנתנו גם לצרף עם מסולקת דמים, שזה או הריון או הנקה, שאלה הדברים, או זקנה, שיש כל מיני דברים שיש מקום לדון מתי. טוב, לאור הדברים האלה, בעיקרון, אני רק אגיד ממש בקצרה, כי אני רוצה לעשות את הסיכום יותר לענייננו, מצד הדין, אם היה ניתוח שלא קשור בכלל לאותו מקום, אלא בכלל נכנס מקום אחר, חתכו שם, פתחו את הבטן, כמו בניתוח קיסרי, מצד הדין עצמו זה לא היה צריך לאסור, אבל כל ניתוח קיסרי אוסר, כי יוצא דם בסופו של דבר דרך הנרתיק. בסופו של דבר יוצא דם תמיד, יוצא דימום רגיל, אז אנחנו בסופו של דבר עושים בניתוחים כאלה, אבל בעיקרון, אם רק פתחו שם וסגרו, זה עצמו לא יאסור אם הייתה, אם היה משהו כמו ניתוח קיסרי, עקרונית, אם לא יוצא דם אחר. אבל זה יש מקום להאריך יותר בדברים. אני, לאור הדברים האלה, רוצה לנסות קצת להוביל את הדברים למעשה, ואני אומר, הדברים שאני אומר עכשיו, גם כאלה שהם... יותר רחוק מהם קצת, או יותר קרוב, זה, בעזרת השם, אצל כל אחד, זה נפקמינה, זה דבר שקורה לא מעט פעמים בחיים. צריך לדעת את העקרונות, את הדברים, יש דברים שצריך לשאול, ויש דברים שצריך לדעת עכשיו, אבל זה קורה לכל אחד, כלומר, אין כל אחד נשוי, בעזרת השם, אבל כל אחד, תמיד, הבדיקות האלה, חלקם נעשות תמיד, חלקם לפעמים, אבל יש דברים שצריך להכיר כאן. עכשיו, קודם כל, לאור הדברים שראינו, אז אנחנו מבינים כמה דברים. אנחנו מבינים שאם יש בדיקה שהיא רק בבית החיצון, מה שנקרא היום הנרתיק, שזה בכל מקרה לא אוסר. זה אפילו לא הצוואר. יש את הנרתיק בבית החיצון, איפה שהשמש נכנס בשעת תשמיש, אם יש כל מיני בדיקות שם, שהם רק מנרתיק, זה ודאי לא עושה. אם מדובר, אנחנו עוברים עוד שלב, מדובר על צוואר הרחם. אם מדובר על צוואר הרחם, וגם מדובר על מכשיר שהוא פחות מ-13 מילימטר, וזה גם אפשר להקל.
כמה סנטימטר?
13 מילימטר. וזה גם אפשר להקל, כי בזה... חוץ מכל הספקות שראינו בהתחלה של בכלל הפסיקה כנודע ביהודה, אבל גם אם נגיד שאנחנו מאמצים את שיטת הנודע ביהודה והכל, אבל חוץ מכל הדברים האלה, ראינו שפשטות הדברים של צוואר הרחם זה לא נקרא אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, לא מדברים על זה. וגם אם נגיד שמדברים על זה, אז זה גם פחות מפיקה, זה פחות מ-13, לא משנה איך נגיד, 13 מילימטר, שראינו בהרבה גדולי הוראה שסוברים שמקלים בשיעור כזה, שזה שיעור כבר של דבר דק, שהוא לא נאמר בו פתיחת הקבר. אם הייתה כניסה לרחם עצמו בפחות מ-13 מילימטר, אז ראינו שהרב פיינשטיין מקל ועוד אחרים. תכף נדבר, תכף אני אגיד את כל המציאות. עוד שנייה אנחנו נדבר בדיוק. אני אתן את כל הדוגמאות. ובמקרה כזה יש מקום לדון ולבחון את המקרים השונים. לפעמים אנחנו נקל, הרבה פעמים אנחנו נקל, לפעמים אנחנו נחמיר, תכף אנחנו ננסה לברר יותר. אני אומר רק את העקרונות, תכף אני אתן את הדוגמאות. בעיקרון, אנחנו צריכים לדבר גם על מקרה שנכנס לצוואר הרחם יותר מ-13 מילימטר. שהמקרה הזה הוא כאילו לפי הרב פיינשטיין ואחרים זה לא תהיה בעיה בכלל, ויש כאלה שכן תהיה בעיה, שלא אם צוואר רחם הוא בעייתי. אני לא מעריך בזה, כי אין לזה נפקמין היום. אין לזה משמעות היום, וכמעט לא יכולה לזה משמעות, גם בזה עיקר הדין להקל, אבל כמעט אין לזה משמעות, כי המכשירים היום הרבה יותר דקים. העולם הרפואי, מאז שנכתבו התשובות ועד היום, כל הזמן המכשירים נהיים יותר דקים. הם כל הזמן מייצרים יותר ויותר דק, כדי לצאת ידי החוששים של פתיחת הקבר, ולא דם, אם דם, אז כל העולם עובד ומייצר אותם עוד יותר דקים, עוד יותר דקים. אז למעשה היום הרבה יותר קל להעביר את השיעור הזה, כי אתה אומר, תשמע, זה באמת, תכף נראה, הדברים הרבה יותר קלים ודקים ממה שהיה בעבר. ועכשיו אני אתחיל לבאר את הדברים בצורה מעשית. יש לנו, אני מדבר עכשיו על, אני אלך לפי שלבים, אני מדבר על הנרתיק, צוואר הרחם והרחם. אני מדבר עכשיו על הנרתיק. כניסה לנרתיק, אמרנו שהיא לא אוסרת. הדבר הזה הוא הבדיקה הידנית על ידי אצבע של הרופאה, שהדבר הזה מתבצע הרבה פעמים. הרופאה מכניסה אצבע לאותו מקום, ממששת, מסתכלת, וממששת לראות שיש דברים שהכל תקין שם. ודבר כזה, האישה מותרת. האישה מותרת, האצבע אף פעם לא עוברת את הנרתיק. היא נמצאת רק בנרתיק, היא לא עוברת את הנרתיק, כמו שהשמש נמצא בנרתיק. לבדיקה הזאת, הרבה פעמים הרופאה משתמשת בדבר שנקרא ספקולום. ספקולום זה דבר שפותח את המקום שם, משהו שפותח, כאילו את המקום שהיא תוכל לראות, מפשק. גם הדבר הזה לא אוסר, זה רק מוחדר לנרתיק. אז גם המכשיר הזה לא אוסר. לפעמים יש צוות שגם תופס שמה כדי שלא יזוז שום דבר בכל מיני דברים רפואיים, גם הדבר הזה לא אוסר. מבחינת האישה זה לא כל כך נעים המכשירים האלה, מבחינה הלכתית זה לפעמים דווקא טוב. כן, לא שאנחנו עושים בכוונה בשביל זה, אבל לפעמים זה טוב, כי בהרבה מקרים כאלה, הרבה מקרים גם אם יהיה דם, זה יהיה דם פצע. אז צריך לראות על מה מדובר, אבל כל הסוגיה של פתיחת הקבר אנחנו מדברים כשאין דם. הרי זה הסוגיה, שאי אפשר לפתיחת הקבר ולא דם, ולכן אפילו אם אין דם היא נאסרת, ואנחנו רואים לא, במקרה הזה זה לא, היא לא נאסרת. אם היא רואה דם, אופן פשוט היא נאסרת, זה לא שאלה. אבל הרבה פעמים מדובר על דם פצע, ואז היא תאורה, ורוב המקרים האלה של צוואת, וכל הבדיקות העליות האלה בדרך כלל, גם אם יש דימום היא תהיה תאורה, כי בדרך כלל זה דימום של פצע, וזה קורה בפועל. כן. אם מדובר על הצוות, הספקולום וכל הדברים בימים נורמליים, רגילים, לא במשהו שצלוי, אנחנו נתיר את זה ישר. אני רק אגיד שלפעמים, אם יש כל מיני בדיקות שאנחנו חוששים רוצים לראות שאין או לא, תכף נדבר על צוואר הרחם, אז בבדיקה רגילה לא צריך, הבדיקות פנימיות יותר, טוב, בוא נדבר על זה בבדיקות הפנימיות יותר, נעזוב את זה עכשיו, תכף נדבר. עוד רגע אני דרש, לא לבלבל. יש לנו עוד דבר בנרתיק, וזה אולטרסאונד, אולטרסאונד וגינלי. גם הדבר הזה נכנס רק לנרתיק, לצוואר הרחם, יש שם למעשה הדמיה, נכנס אולטרסאונד, ועל ידי זה אפשר לראות כל מיני דברים, ומזקיקים, וכולי, שחלות נכנסים רק לנרתיק בדבר, עם הדבר הזה, ולכן גם הדבר הזה, אולטרסאונד וניגינלי, גם הדבר הזה לא אוסר. יש לנו את השלב הבא, וזה כניסה לצוואר הרחם. כניסה לצוואר הרחם, אז ראינו מקודם את העקרונות. כלומר, כאן אנחנו למעשה מקלים בוודאי כשפחות מ-13 מילימטר, ויש מקום אולי להקל יותר, אבל אמרנו שזה לא מציאותי. ודוגמאות הדברים האלה. בדיקה מאוד נפוצה היא בדיקת פאפ. בדיקת פאפ, פאט סמיר, פאפ, הרופא מכניס מקל שבקצה שלו יש צמר גפן ומטוש כזה נקרא המקל הזה, או איזה מברשת קטנה. הדבר הזה הוא כמה מילימטרים בלבד, בדרך כלל פחות משישה מילימטרים. זה נכנס רק לצוואר הרחם, הוא נוגע מעט בצוואר הרחם ושולח את תאי הבשר שנדבקו לדבר הזה למעבדה. הדבר הזה נערך בדרך כלל פעם בשנה לראות אם אין איזה שינוי בתאים שם שמעידים על גידול סרטני חס וחלילה. וגם הבדיקה הזאת היא בדיקה שהיא רק צוואר הרחם, זה בדיקה של משהו דק של כמה מילימטרים. גם במקרה כזה, האישה התאורה. כך, עכשיו, הדבר הזה בדרך כלל לא גורם לדימום, זה ממש כלום. נכנס, יוצא. אם יש, אנחנו נדבר עוד רגע, אבל אם יש דם, בדרך כלל זה שפשוף של המקל, ואז היא תהיה תאורה. עכשיו, במקרים כאלה של צוואר רחם, בבדיקות רגילות כאלה, כשאין איזה סיבה להגיד שהאישה תהיה תמיעה עכשיו, זה ימים נורמליים. כיוון שאנחנו יודעים שהמקלות האלה יכולים לגרום לשפשוף, או לדימום, אנחנו נתלה את זה גם בצורה פשוטה ונתהר אותה. אבל אם יש כל מיני בדיקות שחוששים, שרוצים להיות בטוחים, אפשר לבקש מהרופאה לפני זה, שתסתכל לראות שהפתח נקי. אם היא רואה שהפתח נקי, ואחרי זה פתאום רואה אדם אחרי שהיא שפשפה, אז זה אומר שזה הגיע משם ולא הגיע מהרחם. יש עוד דברים דומים. רוצה לראות עוד כמה אנחנו טוב, נגיד קצת דברים דומים. יש עוד דבר שנקרא הקולוסקופיה. הקולוסקופיה זה גם כן דבר שנכנס לצוואר הרחם, וזה כמו מיקרוסקופ, קולוסקופ, קולוסקופיה. מה זה? זה כמו מיקרוסקופ קטן כזה, והבדיקה הזאת נעשית כשיש איזה ממצא בצוואר הרחם, שאז סקלים, בודקים, גם הדבר הזה הוא דק, גם הדבר הזה לא אוסר. וגם דברים דומים, גם דברים דומים, יש בדיקת צוואר הרחם, שזה נדיר יותר, אבל לפעמים עושים את זה, ובדרך כלל, כמו שאמרתי, זה לא אוסר, ואפילו אם יש דימום, בדרך כלל זה לא יאסור, כי זה דימום שמגיע מהמכשירים האלה, אלא אם כן בימים שיכול להיות דימום, צריך לבדוק, ואמרתי, אם חוששים בכל ימים כאלה, מיוחד בימים מועדים, אז אפשר לדאוג שתהיה בדיקה קודם, שהרופאה תסתכל ותראה שנקי, ואז היא יודעת שאין עכשיו דימום, והדימום הגיע כתוצאה מהדבר הזה. זה לגבי כניסה לצבא הרחם. ועכשיו אנחנו עוברים אל הרחם עצמו. בדיקה ברחם עצמו היא לא בדיקה שכיחה. זאת אומרת, כל אנשים יעברו במהלך חייהם בדיקות שיהיו בנרתיק או בצוואר הרחם. יעברו בוודאות אחד הדברים, בנרתיק כי זה בדיקה שגרתית. בצוואר הרחם אמרנו, בדיקת פאפ, יש דברים שכולם יעשו אותם במהלך החיים. לרחם, יש נשים שלא תהיה להם אף פעם בדיקה כזאת. יש נשים שיש להם. וכאן יש לנו שני סוגים. יש לנו דבר אחד שנעשה בלי הרדמה, ויש דבר אחר שנעשה בהרדמה. הדברים שנעשים בלי הרדמה, בדרך כלל לא אוסרים. זה מכשירים דקים מאוד. בדרך כלל הם 2 מילימטר. דיברנו קצת בעבר שאפילו הקוטר הרגיל של הרחם הוא 3. כלומר, זה ממש לא עושה שום דבר. זה נכנס, אבל זה לא פותח. כן, אתם מבינים? אין פתיחה כאן. נכנס מכשיר, אבל זה מכשיר דק, אז הוא ודאי, הוא לא, אין בו שום דבר. ובעיקרון זה, אנחנו מדברים על הדברים דקים שבדרך כלל לא אוסרים. דוגמה הפופולרית זה היסטרוקופיה. היסטרוקופיה זאת הדוגמה הקלאסית יותר. מדובר על מכשיר שנכנס לרחם כדי להסתכל ולראות מה קורה. יש לנו שני דברים, יש לנו אבחונית וניתוחית. אני מדבר עכשיו על האבחונית. מכשיר דק, גודל של 2 מילימטר, הוא נכנס, מי מבוא בודק. למשל, יש אישה שיש לה כל מיני דימומים, רוצים לראות מה זה. הוא נכנס פנימה ורואה שיש איזה פוליפ כזה, איזה משהו... מה אתה שואל?
זה בלי הרדמה.
בלי הרדמה, בלי הרדמה. בלי הרדמה. הוא נכנס והוא רואה שיש איזה... משהו שם בולט, דברים כל מיני פצעים, דברים אחרים שיש ברחם. אז הוא בודק ורואה את כל מה שנמצא שם בפנים, הדבר הזה לא אוסר, הוא דבר דק, הוא נכנס פנימה, אמנם לרחם, אבל הוא דק, הוא לא אוסר.
אבל הרחם אמור כאילו כן
להתנפח. תלוי מה מדובר, ובסדר, אז מה? בעיקרון הוא לא אוסר. המכשיר הזה הוא דק, הוא לא אוסר. יש לנו דבר אחר, שזה אותם דברים שבדיקות עם הרדמה. שזה נכנס לתוך הרחם, מדובר על דבר עם הרדמה, ולמשל, זה היסטרוקופיה ניתוחית. הדבר הזה, הוא נכנס פנימה, אבל הוא נכנס, למרות שהוא דק 2 מילימטר, יחד איתו נכנסים חברים, כל מיני מכשירים שעוזרים לבצע. הוא רואה, ויחד איתם מבצעים. גם עם המכשירים, ביחד זה עדיין דק. זה עדיין מילימטרים ספורים. גם עם כל מכשירי העזר, מדובר על דבר שהוא מילימטרים ספורים. והדבר הזה, אני אומר בצורה כללית, בלי להיכנס עכשיו יותר מדי, יש שני מצבים בדבר הזה. יש מקרה של ניתוח עדין, ויש מקרה של ניתוח אגרסיבי. כשמדובר על ניתוח עדין, כמו למשל, הוצאת פוליפ, בדיוק דיברנו על זה לפני כמה זמן בכוילל, יש זה משהו קטן שמורידים, כאשר מדובר על דבר פשוט, בדרך כלל האישה תהיה מותרת. בדרך כלל, כי מדובר על דבר פשוט, הוא לא מתחיל לחפור שמה בתוך הרחם, הוא נכנס, מוציא, זה לא 2 מילימטר, זה יכול להיות 6-7, אבל זה פחות מ-13 מילימטר, וראינו שהרבה בעלי הוראה מקלים בדבר הזה, וכיוון שדברי הנודע ביהודה הם בכל אופן כחומרה, ויש הרבה שחלקו על הנודע ביהודה, וראינו שזה כנראה אפשר לדון פה בדין ספק בכלל אולי את פתיחת הקבר, יש לנו מספיק ספקות להתיר, ודרך כלל, במקרה כזה, אנחנו נתיר. אם מדובר על משהו אגרסיבי יותר, על טיפולים יותר משמעותיים, אז יש מקום לדון כל דבר לגופו, ולפעמים יתירו, לפעמים יאסרו. דוגמה, למשל לדבר שמקובל לאסור בו, זה גרידה. אחרי הפלה מכניסים לרחם מכשיר שבאמצעותו מגרדים את הדפנות של הרחם ומוצאים את כל התוכן החוצה. עכשיו, המכשיר עצמו הוא לא רחב מ-13 מילימטר, והוא לא רחב, ולכן היה מקום אולי להתיר את זה. מצד שני, כיוון שבמקרה הזה מדובר על על רירית הרחם עצמה, זאת אומרת, מגרדים בפנים את רירית הרחם, את אותה רירית שבתוכה נמצא אדם הנידה. אז זה נכון שזה יצא בעקבות פציעה שלנו, אבל זה ממש גרדו את כל הרירית בפנים, שבתוכו נמצא אדם, אדם של הווסת, אדם של המחזור, ואחרי הגרידה יש דימום של כמה ימים כתוצאה מהאדם הזה. אז למעשה אנחנו אוסרים את האישה אחרי גרידה, ואנחנו רואים את זה כן כדם נידה. אבל זה לא רק... מה אתה אומר?
זה עם הרדמה?
בדרך כלל עם, אבל זה לא רק בגלל הכניסה. זה עם, וזה לא רק בגלל הכניסה, זה בגלל כל המסביב. נכון. בגלל שאנחנו מחשיבים, זה לא כפצע, אלא כבר זה ממש... כמובן, זה מצטרף אולי לדברים האלה. עכשיו, מצד שני, אני אומר, אם יש אישה שהיא אחרי לידה, והיא נתהרה כבר, אישה אחרי לידה, תאורה, ופתאום מגלים שעריות שצריך לעשות גרידה מסוימת, שגם מכניסים, במקרה כזה כבר לא מדובר על כל הדברים, אלא שעריות שמה, וזה, יש הרבה פוסקים שמתירים, יש הרב נויבירט, מופיע במשנת אברהם שהוא מתיר, אבל הגרידה הקלאסית, בדרך כלל אנחנו חוסרים, כן.
בדרך כלל במקרה של הפלה, אם יהיה דם, או בפני, לא יודע מה, הפלה יצא דם, לא?
נכון, עכשיו השאלה היא על איזה... כן, השאלה היא על איזה הפעלה מדובר, באיזה שבוע זה היה, זה מורכב קצת, צריך לראות קצת יותר דברים כאן. כמובן שצריך לדון כמובן מדיני הפעלה, וזה ברור. יש מקום לדון כאן, ואנחנו לא נעשה את זה עכשיו, על כל מיני בדיקות של לידה. בלידה כן מגיע, בדיקת סוף ההיריון, הבדיקה של הרופא מגיעה לתוך הרחם. הרופאה בסוף ההיריון, או ממש יכולה להיכנס מימה ולגעת בעובר. כלומר, זה ממש נכנס פנימה, זה כבר קצת אחר, למרות שבדרך כלל עצם הבדיקה הזאת היא לא תאסור, אבל אנחנו נדבר על זה בעזרת השם ענייני לידה, אבל יש מקרים שכבר יש מקום לדון בהם, יש כל מיני דברים של זירוז לידה וסטריפינג וכל מיני דברים שיש מקום לדון בהם, לזה אני לא נכנס עכשיו. בקיצור, סיכום של הסיכום, בדיקות הרגילות בנרתיק לא אוסרות, בדיקות לצוואר הרחם לא אוסרות במציאות של ימינו, בדיקות לרחם, אז זה תלוי, בדרך כלל, האבחוני לא אוסר, הניתוחי לפעמים אוסר ולפעמים לא אוסר, שזה צריך לבדוק לגופו של עניין. לגבי הנושא שלמדנו עכשיו, של רב שלמה זלמן אוירבך, כל הדברים האלה, אני חושב שאולי אני אתן לכם סיכום של הדבר כדי לחסוך שיעור על זה, ואולי אנחנו נעבור כבר לנושא הבא של כתמים. אני אחשוב על זה, אבל אתם תעקבו אחרי ההוראות. טוב.